קודם כל רבותיי, בטרם הלכה יומית, הודעה חשובה, היא גם קשורה להלכה יומית. אנחנו פעם דיברנו על פירות מארץ ישראל אשר מיוצאים בחוץ לארץ. אז ביקשנו מרב חיל אתרי לפנות לרבנות הראשית ולברר את העניין, וקיבלנו את התשובה הבאה, שבסוגי הפירות דלהלן אין חשש לעורלה בפירות המיוצאים מחוץ לארץ, עקב העובדה שאינם משווקים באמצעות בתי האריזה הנמצאים כולם בפיקוח הרבנות הראשית לישראל. להלן רשימת סוגי הפירות: תפוזים, אשכוליות למיניהם, קליפים למיניהם, לימון, אבוקדו, מנגו. אז בכל אלה, אם אנו מוצאים בחוץ הארץ תוצרת הארץ, אין חשש לעורלה, כי כאמור כל אלה מפוקחים בזמן אריזתם עד הרבנות הראשית לישראל. לעומת זאת, בכל סוגי הפירות האחרים ייתכן חשש לעורלה בפירות המיוצאים לחוץ הארץ, וניתן לבדוק במדור למצוות התלויות בארץ בטלפון 050-411-8209. כלומר, מה שמנינו אין בהם חשש. אם מוצאים פירות מסוגים אחרים והם תוצרת הארץ, מוצאים אותם מחוץ הארץ, אם רוצים לדעת אם יש בהם חשש עורלה או לא, לפנות למדור למצוות התלויות בארץ של הרבנות הראשית לישראל על פי הטלפון שאמרנו. לעניין הפרשת תרומות מעשרות, אז ברוב ככל הייצוא החקלאי הטרי לחוץ הארץ לא מתקיימת הפרשת תרומות מעשרות פירות וירקות, וזאת עקב העובדה שהתוצרת בעיקרה מיועדת לציבור הצרכנים הכללי בחוץ הארץ שאינו דורש כשרות, וחוסר הסכמה מצד בתי האריזה על עשרת התוצרת. כלומר, הרבנות מודה שביצוא פירות לחוץ הארץ אין מפרישים תרומות מעשרות, הן בגלל שהלקוחות העיקרים בחוץ הארץ אינם דורשי כשרות, והן בגלל שבתי האריזה מסרבים לעשר כשהם מתאים שהם יצאים לחוץ הארץ. במילים אחרות, אין ספק שהפירות אשר מיוצאים מן הארץ לחוץ הארץ הם במובן הכללי של העניין תבל, כי הם נארזו בארץ. אלא מה, שכאן באנו למחלוקת שכבר הזכרנו אותה באחת ההלכות היומיות, שיש אומרים שכל שיצא מכאן תבל, אזי בחוץ הארץ חייבים להפריש ממנו תרומות מעשרות, הועיל וכבר שם של איסור חל עליו כאן. ויש אומרים לא, זו גזירת הכתוב שמה, דווקא בארץ ישראל יש איסור תבל, אבל תבל שיצא מן הארץ לחוץ הארץ כבר פקע ממנו שם של תבל ואין עליו איסור. אמרנו, מן הספק נוכל להקל כדעה זו, אם אין אנו יודעים אם הפירות הם מן הארץ או לא מן הארץ, או יש לנו ספק בעניין, נוכל להקל כדעה זו. נראה גם שמורי קצת נוטה לדעה זו, אם כי לא מספיק מבוסס העניין בדבריו שהוא נוטה לדעה זו בשיטת רבנו. אבל ברור מעל לכל ספק שאם אנו מזהים פירות של תוצרת הארץ שנמצאים שם, אזי אם אדם יפריש תרומות מעשרות בלי ברכה, הרי תבוא עליו ברכה, מאחר וכאמור יש כאן הצהרה ברורה שלא מפרישים מהם תרומות מעשרות, ומאחר ויש לנו ספק בשיטת רבנו, הרי מי שיפריש על זה תרומות מעשרות בחוץ הארץ בלי ברכה, תבוא עליו ברכה. עד כאן בעניין זה. הלכה נוספת רבותיי היא בנוגע לאבלות בזמן שקוברים את הנפטר, וזה בדיוק עם סיום היום, האם יעלה יום לאבלים או לא, ואיך מתייחסים לכל העניין הזה. אומר רבנו בפרק ראשון מהלכות אבל, הלכה שנייה, מאמתי יתחייב אדם באבל משיסתם הגולל, אז הוא מתחייב באבל. וזה לא משנה אם ניחמו אותו או לא ניחמו אותו. ואז השאלה היא, מתי באמת נסתם הגולל? אז כאן אנחנו מוצאים בקיצור שולחן ערוך סימן רש ד' סעיף ב' שהוא אומר משעה, הנה נקרא את דבריו, ואם יאמרו לו אחר שנסתם הקבר קודם הלילה עולה לו זה היום, ואם ערב רגל מבטל הרגל או את הבלות. זאת אומרת עם סיום היום. השאלה היא, מה זה נקרא סיום היום? האם אלו הם הזמנים המתפרסמים בלוחות כשקיעה או לא? הדבר ברור שאם נסתם הגולל לפני הזמנים המתפרסמים בלוחות, אבלו דקה עלתה עלה יום. אלא שאנו מחדשים יותר מזה, גם אם נסתם הגולל אחרי הזמנים המתפרסמים בלוחות, נשא עינינו השמיימה ונראה אם אין היום מעונן, נראה אם יש כוכבים או אין כוכבים. אם יש כוכבים נסתם הגולל לחשיב את אותו יום כיום, אלא הפסידו את אותו יום. אבל אם אין כוכבים, הרי עולה אותו יום למניין. ובאמת בשערים המצוינים להלכה, אז הוא אומר שאם באמת עדיין אין כוכבים, נניח שזה ספק יום ספק לילה, אז הוא אומר לעניין אבל הוא נחשב כיום, כי באבל הולכים לכולה ונחשב ליום, וזה עולה ליום. השאלה היא רבותיי, מה זה נחשב סתימת הגולל? אומר הקסם משנה על פרק ראשון מלכות אבל הלכה ב' וסתימת הגולל, היינו לאחר שיתנו המת בקבר וימלאו הקבר בעפר. השאלה היא, כשאנחנו היום נוהגים לשים, איך קוראים לזה? פלטות. פלטות. האם זה נקרא סתימת הגולל, או עד שימלאו את העפר מעל אותם פלטות? מורי כותב, ורבנו כתב בפרק שני מלכות אהלות הלכה ד', גולל הוא המכסה שמחסים בו את המת, נשים לב, בין שהיה של אבן או של עץ או זולתן. כלומר לפי רבנו גם עם פלטות זה נקרא כבר סתימת הגולל. אלא שמורי מאיר, ולפי זה קשה להבין את הביטוי משיסתם הגולל, ונראה כי על שם הגולל, כי הגורל, מה זה הגולל? הכיסוי, מה זה משיסתם הגולל? אז אומר מורי, נראה כי על שם הגולל נקרא הכוך אשר שם מת גולל, דהיינו הרי הייתה קבורה בתוך כוכים, אז שם נאמר הביטוי משיסתם הגולל. אבל כל שהקבורה היא לא בתוך כוך אלא בתוך חפירה כמו שאצלנו, מה אכפת לי אם זה באפר או בפלטות? ובאמת מורי מביא את דברי הרדווז, שהרדווז אומר ככה, ודעת רבנו שלא נקרא סתימת הגולל עד שיקבר המת ויחסו באפר, ואף על פי שדרכם לעשות בניין על הקבר משנסתם הקבר חייב באבילות, וקודם לכן אפילו נתנו בארון ומסמרים, לא נקרא זה סתימת הגולל עד שיקבר עד כאן שונו. אומר מורי, ואני יודע זה מניין לו, אורל אל רחוץ נהדרין, שגם זה זו קבורה דאורייתא לכל המתים חוץ מהרוגי בדין. נמצא איפה שגם אם שמים פלטות, שהרי מורי מדבר על ארון, כל שכן פלטות, שוודאי וודאי זה נקרא כבר סתימת הגולל. לסיכום, יוצא איפה בשבילנו, גם אם שמו את הפלטות לפני שיצאו הכוכבים, הרי עלה יום לאותם אבלים, גם הם לא נחמו אותם, כל שכן אם כבר שמו עפר. מכאן רבותיי נבין את ההתייחסות שלנו למה שנאמר בשולחן ערוך ביורה דעה סימן שעין ה סעיף י' א', מי שהתפלל ערבית ועדיין הוא יום ושמע שמת לו מת, יש מי שאומר שמונה מיום המחרת ואותו יום אין הוא עולה. כלומר, למה? כי זה תרתי סתרי אהדדה. זוהי דעת המרדכי שאומר מאחר וזה תרתי סתרי אהדדה לא יעלה לו היום. ובאמת אם הוא עדיין אמר, יש מי שאומר הרב יורד סימן תו ב' אומר קוראים מרן בסעיף י' א', מי שהתפלל כבר ערבית ועדיין יום הוא ושמע שמועה מונה מיום מחר ואותו יום אינו עולה לו. ברור שאנחנו לא מסכימים עם הפסק הזה, מה הקשר בין תפילת ערבית ובין סתימת הגולל. הייתי אומר יותר קשה מזה, מה יהיה אם אדם התפלל ערבית מבעוד יום ביום שישי, כן, בלילה, ועדיין לא קיבל עליו את השבת? האם יוכל אחרי זה לחלל את השבת אם יתברר לו ששכח את התקע בפלטה או כל הדברים האלה? זה ודאי שמותר. מקדימים את תפילת ערבית, הלכאי שאפשר כמחצית השעה להתפלל את תפילת ערבית מבעוד יום, וזה לא משליך על הגדרת היום אם זה נקרא יום או נקרא לילה, ולכן אין בזה שום השלכה לגבי האחרים, לגבי העניין הזה שכבר לא נחשב יום. זה עדיין נחשב יום ואין שום סיבה לא לחשיב אותו יום לאבלים. רבי חנינא בן עקשיא אמר את זה.